הבהרה. בפרק הקודם נאמרו דברים שהוצאו מהקשרם. מערכת וואקו הפודקאסט מבקשת להבהיר. אנחנו לא אמרנו שצהל הורג ילדים פלסטינים, אלא סך הכל רמזנו שזה יראה הרבה יותר טוב אם נספור כל ילד שהרגנו כחצי מבוגר. ועכשיו, וואקו הפודקאסט.
ברוכים הבאים לפודקאסט של וואקו, פודקאסט החדשות שהוא כמו השנה החדשה. מרגש בהתחלה, אבל בסוף הכל אותו חרה. איתנו באולפן חברי מערכת וואקו, אני רחלי רוטנר, התפוח בדבש שבחבורה. אריאל וייסמן, הראש של דג שבחבורה.
נכון.
ואמיר בוקס והמכונה בוקסי, הרוביה שבחבורה.
מי?
רוביה.
מה זה?
מה זה?
זה שווית, שאומרים רוביה, שירבו זכויותינו. בסימני החג קוראים לשווית רוביה, כדי שיהיה אפשר להגיד רוביה על שם שירבו זכויותינו.
אוקיי.
זה עוד חר של דתיים?
אתה השווית, כן.
אוקיי. אני השווית, בסדר גמור, טוב לדעת.
מה זה, דתיים מכירים את זה? מה זה?
כן, דתיים האפנים אבל.
אין לכם מספיק שטויות?
לא.
צריך להמציא בכוח?
מה קרה לקול שלך, תגיד?
אני צרוד.
מה? למה? עליי לא.
נדבקתי מרפי, נראה לי.
הוא גם צרוד, הוא גם מדבר ככה עכשיו?
כן, יש לו קונורה סקסי.
כן, אני אוהב את הקול הזה, וואו. סוף סוף אתה רדיופוני, סוף סוף אתה טועם פלטפורמה.
כן, נדבקתי מיוסי סייס.
אז אתה נזהר עכשיו לא לדבר בקול מדי?
כן, אני מרגיש כמו האחיות של מארג' בסימפסונס, פטי וסלמה שמעשנות כל הזמן.
אז איך היה ראש השנה? תמו אויביכם? נקרא רוע גזר דינכם?
אה, זה מה שקורה.
רבו רוביותכם?
מרגיש שדווקא התווספו כמה אויבים.
יש מצב, לך כן.
היה נחמד, ארוחה משפחתית.
כן.
מקווה שלא ישנת יותר מדי בחג, כי אתה יודע מה אומרים. מי שישנן בראש השנה, אז ישן כל השנה, לא יודע, דברים מטומטמים. אומרים הרבה דברים מטומטמים בראש השנה.
יש את האמרה הזאת שכאילו, מה שאתה עושה בראש השנה, זה מה שאתה תעשה כל השנה. אריאל, למשל, רב עם ההורים שלו בראש השנה.
אוקיי, אוקיי.
אני חושב שראש השנה הוא מועמד יפה בתחרות החג הכי מפגר. כל החגים האחרים לפחות מציינים משהו שקרה. פה זה כאילו כללי, התחיל השנה.
כן.
זה כזה חג של ברכות, של איחולים.
של החלפת יומן.
אין לו בסיס, זה הכל שווה למשחקי מילים.
כן, בגלל זה פונים לסימנים האלה.
תהיה מתוקה כמו משהו מתוק.
כן, הנה משהו מתוק. דבש, זה מה שהמצאנו בתקופה הזאת. עכשיו נתקעתם עם זה לנצח.
שתהיה חזק כמו משהו חזק. שתהיה מגניב כמו משהו מגניב. על זה בונים חג. אפשר להסתפק בשנה טובה.
שתהיה לראש ולא לזנב, זה הכי מעף. הנה משהו עם ראש וזנב, שתהיה אחד מהם, אני יודע. מה יותר טוב, הראש או הזנב? הראש, שתהיה הראש.
זה איחול שכאילו הגיעו אליו, אחרי את יודעת איזה אלף איחולים שכבר נגמר להם מה להגיד. אני רוצה להיות גוף שלם, למה אני צריך להיות רק איבר אחד?
כן. אז בוא תאחל לנו משהו יפה לראש השנה, שאתה באמת מסכים איתו. משהו יפה, אמרת הברכות האלה לא יפות.
שתהיה נחש. שהוא כולו, הוא גם ראש והוא גם זנב.
יפה.
החיה היחידה.
שהיא ראש, זנב וזהו.
שהיא כולה ראש והיא כולה זנב. אתה לא יודע איפה אחד מתחיל, איפה השני נגמר.
יפה מאוד, האמת.
כל הכבוד.
תהיו נחש.
זה לא פחות מחוקם מהברכות המקוריות.
נחש בדבש.
הקול החדש הזה שלך עושה אותך גם נבון.
נבון, כן.
אתה נבון היום.
נשמע שאתה יודע על מה אתה מדבר.
אני כן אגיד שבדרך לפה, נסעתי עם נהג מונית, ואני אמרתי, אני חשבתי עצמי אני צרוד, אני צריך לא לדבר בכלל. ונפלתי על הנהג מונית הכי דברן, אבל לא סתם הכי דברן, גם הכי פתיין.
הפתיין?
הפתיין לדיבור. כאילו, מבחינת מישהו שלא רוצה לדבר, הנה מישהו שמפתה אותו לדבר. הוא כאילו היה, כולם קיים את הסטריאוטיפ של נהג מונית, שהוא כמובן ביביסט, מדבר על פוליטיקה, צועק כל הדרך, ואתה רוצה להתווכח איתו וזה. אז זה כאילו היה אותו סטריאוטיפ, אבל שמאלני. שזה בחיים לא ראיתי. אני יודע שיש כאלה. ראיתי בפייסבוק, בעיניים שלי לא ראיתי. אצלי במשפחה אין כאלה. אתם מכירים את האנשים האלה שהם פחלה עם בולדוג? שהם כאילו גוצים כאלה, צעקניים, חיה עם רופסות, שכל הזמן אנחנו נובחים. זה לא משהו גזעני.
לא, לא,
אני מבינה. רק
כן יש גזע סודי של
בולדוגים צריכים להעלב מזה, כן.
כן, אבל מה...
מכירים את הסוג.
אז מה, הוא צעק שצריך לסיים את הכיבוש?
לא, הוא, מרגע שאמרתי, אולי אני נוסע, כמובן לבניין המרהיב של קשת, בראול ולנברג, הם אמרו לי, אתה עוד 12, 13 אלה שם זה, למה אתם מביאים את עמית סגל הזה? שעה תוכן לי בראש על עמית סגל, על כמה שהוא רשע, על כמה שהוא זה, כאילו אני שכרתי אותו, כן?
נכון.
עכשיו צודק, באמת, מה מספורים עמית סגל? כל מה, שילך לערוץ 14, וזה, כאילו תובנות כאלה שאני אומר, אני מכיר את זה מהפייסבוק, לא שמעתי בחיים אף פעם.
כן.
מישהו אומר את זה בכזו, והוא כזה נבח את זה גם, כן?
לא, זה השמאלנים האלה שאחר כך אתה רואה בטוויטר שהם צעקו על מנהל של ראש יהודי וקיללו אותו ברחוב.
בדיוק, הוא כאילו...
זה השמאלנים הבאמים.
הוא כל מה קרא לטלי גוטליב, גלי גוטליב. שיגע אותי.
בכוונה, זה לפנתו היה אלבון?
לא, אני חושב שהוא כאילו...
אני אפילו לא אקרא לך בשם שלך.
לא, את מכירה את העמדת פנים הזאת, שכאילו אני לא מכיר את השם שלך, איך קוראים לו, השמה ליגות לי בזה, חל ליגות לי בזה, כאילו פעם שאתה יודע איך קוראים לו.
הפח הגדול.
כן, בדיוק, אתה יודע איך קוראים לזה.
דווקא זה טוב, גלי גוטליב.
זה לא טוב, מה זה אומר?
קוטלי גוטליב.
הוא היה מאוד עצבני כל הזמן. כן. על לימור סון הר מלך, זה היה לא על כולם. הוא כאילו מעודכן בכל החדשות.
וואו.
של השמאלנים.
לא, הוא הכין אותך לפודקאסט.
כן. חשבתי לעצמי שכאילו, למה אין ייצוג של שמאלני כזה ב... הוא צריך להיות כאילו חבר כנסת. הוא צריך להיות בתקשורת. זה מה שחסר לנו, זה המסלם כזה משלנו.
פופוליסט שמאלני.
כן, מישהו שידליק את הזקנים עוד יותר.
כן. הצעת לו להיות פוליטיקאי?
לא, אבל אמרתי לו שאני אגיד לאבי ניר מה דעתו על עמית סגל. ננהל דיון.
לפחות עכשיו אריאל ליקט את הדעות השמאלניות הבהמיות שלו, ועכשיו הוא יכול לקלל חופשי. אנחנו תכף נגיע לכל הנושאים שהנהג מונית שלך הזכיר, אבל קודם אנחנו נתחיל עם החדשות. אז קודם כל אני חושבת שהדבר הכי חשוב שקרה השבוע בחדשות זה ששרפו פסל של בן גוריון בחוף בתל אביב.
נכון מאוד.
שמעתי רק על זה. איך הזדעזענו מזה?
הפסל המכוער ביותר בהיסטוריה של הפיסול.
זהו, אני בהתחלה קראתי רק כותרות וציוצים בטוויטר, וחשבתי שזה איזושהי אנדרטה חשובה של איזה אומן, משהו לזכר בן גוריון, ואז ראיתי את התמונה, זה קשקוש פייברגלס זול כזה, זה כמו הפסלים האלה ליד מסעדות טרשיות, שיש לך פסל פייברגלס ענקי של נקניקייה מחייכת ששמה לעצמה חרדל על הראש, אז זה בדיוק פסל כזה, כאילו רק הפוך ועם שיער בצדדים.
זה המקבילה הפיסולית לסרטון של סרוטונים.
כן, כן, זה מה שאמרת, שזה כמו פסל של סינמה סיטי.
לגמרי,
הפלסטיקים האלה, אבל כולם נורא הזדעזעו מזה, וכולם כתבו כזה, במקום שבו שורפים פסלים, ישרפו אנשים, הם מחריבים את הדמוקרטיה, ועכשיו מלים שלנו, כאילו זה המורדים שמפילים את הפסל של לנין.
תראי, אני כן אגיד שבמקום שבו שורפים פסלים ישרפו גם אנשים, זה יותר הגיוני מהמקום של הספרים והאנשים. כי ספר לא דומה לבן אדם.
כן.
פסל זה ממש בצורה של בן אדם, אז תיכולה להבין איך התבלבלו. פעם באה שירצו לשרוף פסל, יש גם אנשים כאלה שהם עושים מופע כזה רחוב, שהם כאילו פסלים. תיכולה לראות איך יכולה להיווצר אי הבנה מאוד בקלות. תקשבו, אין לי פסל, בוא נשרוף אותו, אלו, זה בן אדם.
כן, אתה אומר, זה סקאלה מאוד קצרה.
כן,
נכון.
פסל לאדם.
ספר ובן אדם, שוב, אם נשים את זה על סקאלה כזאת של אנימורפס, של כמה זמן לוקח למשהו להפוך לבן אדם, או לבן אדם להפוך למשהו, צריך ספר מאוד ארוך של אנימורפס.
אוקיי.
להגיע לשם.
רבוי.
אז אתה לא אהבת את הפסל. כשאני שמעתי שנשרף פסל של בן גוריון, באמת דמיינתי איזה פסל מפואר, ברונזה כזה, משהו מג'סטי כזה.
באמת?
משהו שאתה יודע, כשהמורדים מפילים את הפסל של סדאם חוסיין ותם עידן.
כן.
אבל אצלנו תם עידן, כשמפילים את הדבר הזה, שנראה באמת כמו פסל של סינמה סיטי ליד הקופות.
אני כן אגיד להגנת הפסל, שדוד בן גוריון, בוא נגיד, המראה שלו...
לא היה מג'סטיק.
כן, בוא נגיד שגם אם היית עושה את הפסל הכי ריאליסטי בעולם, זה עדיין היה נראה כמו איזה דמות של פיקסאר.
במיוחד שהוא על הראש.
כן, הוא לא עשה לעצמו הרבה טובות עם העמידה הזאת על הראש. היי, אני נראה כמו גמד מצחיק, מה אני אעשה כדי שלא יהיה את הרושם הזה? אני יודע, אני אוריד חולצה ועמוד על הראש. זה לא יגרום להם לחשוב עליי.
ככה אני רוצה שיזכרו.
כמו רוצלי גוצלי.
כן.
זה כזה מצחיק, אבל שבאמת במדינות אחרות, יש פסלי ענק מברונזה של המנהיגים שלהם, ואז כשמפילים אותם בהפיכות ובמרד, זה באמת נראה דרמטי. ואצלנו זה בן גוריון, שנראה כמו מיקי מאוס מפלסטיק, נראה יותר כמו מנורת לילה בחדר ילדים, מאשר פסל. אצלנו בכלל, האומנות רחוב היא כזאת מכוערת ואינפנטילית, שהתגובה הראשונה שלך כשאתה שומע היא שמישהו ישחית, אתה כזה, אוקיי.
יש ציורי קיר שראוי להשחית. נגיד, אתם מכירים את הציור בנתב"ג?
כן, המקסיקני הזה.
כן, באמת, הדבר הכי מכוער בעולם.
כן.
לא מאמין שזה מה שמברך אנשים כשהם באים לפה, מזכיר להם לאן לחזור כשהם עוזבים.
כן.
נורא.
זה ממש מזמין מטוס שיתרסק לתוכו בטעות.
בדיוק. אם מישהו יעשה 9-11 שכולו מוקדש להריסת הציור הזה, אני אגיד...
אתה לא תדבר, כן.
זה כמו שיש את הפסל של השלושה עיגולים בכיכר הבימה של קדישמן,
כן.
שכאילו הוא רואה איזה פסל איקוני וזה, אבל כל הזמן מחפשים הזדמנות איך נלביש אותו כמו צעצוע מפגר, איך נדביק עליו מדבקות של אימוג'י, איך נלביש אותו עכשיו כמו שפחה,
עכשיו נשים עליו גלידה.
זה שלושה עיגולים, זה אבסטרקטי, זה לא צריך להיות משהו. לא, בוא נהפוך את זה לשיפוד, בוא נעשה פה, בוא נעשה... לא, חבר'ה, זה שלושה עיגולים, תקבלו את זה, זה מה שזה.
זה באמת שיפוד.
תפסיקו לנסות להפוך את זה לדמות. לדמות מצוירת חמודה. או לחפץ.
כן.
זה עיגולים.
אז באמת קשה לנו להזדעזע כששורפים פסל כזה מכוער, אבל כולם הזדעזעו ודיברו על זה שכאילו השריפה של הפסל היא תוצאה של ההסתה של הימין וזה, ואז התברר שהמצית של הפסל הוא הומלס ערבי. עכשיו לא שהומלס ערבי לא יכול להיות ימני ביביסט, שהוא בעד הרפורמה, אני לא אומרת, לא צריך דעות קדומות, כן.
אני לא יודע אם לערבים יש שנאה מיוחדת ספציפית לדוד מגוריון.
לא, דווקא אני יכול להבין את זה.
מה זאת אומרת, הוא לקח להם את האדמות או משהו כזה, לא? כך שמעתי, אני לא יודעת, אולי הוא לא גנב להם את האדמות.
השאלה, מה האג'נדה של הומלס, לשרוף פסל?
הומלס עוד יותר אין לו אדמות.
נכון, אין לו כלום.
אז זה מה שרציתי לשאול, האם הוא הומלס? כי הכיבוש הציוני לקח לו את הבית והקים על זה התנחלות.
ומאז הוא כאילו לא עבר לגור בבית, כי הוא כאילו הומלס...
כאילו הומלס היסטורי.
כן, הומלס פוליטי.
זה הומלס פוליטי.
ההורים שלו העבירו מדור לדור את חלקת הכלום.
בדיוק.
שעל העיתון בקרטון.
את חלקת הבית שנמצאת ביפו, ששם אנחנו גרים יהודים, שהוא עומד ליד, הוא בחכה שהם יעזו את הבית, שהוא ייכנס ממקומה חזרה.
אבל אולי הוא הומלס פושט, כמו ההומלסים שלנו.
זה אשכרה היה בחדשות כל השבוע.
כן, כן, שבת...
הפריע לאנשים יותר מאשר הרפורמה עצמה.
כן, זה הפריע להם יותר מאשר כשהוא שהפגין מחוץ לביטוח לאומי, אומר שזה לא היה שרף את עצמו.
זה כמו שיהודים בשואה, כאילו יפריע להם באמת יותר מזה שהנאצים שורפים ספרים, מאשר שהם שורפים אנשים. מה שמעצבן עוד יותר זה שאף אחד מאלה שאמרו בהתחלה, זה בטח ביביסטים ששורפו את הפסל וזה, הם לא תקנו את עצמם אחר שהתברר שזה לא ביביסטים, כאילו, וזה ממשיך מסורת, של כמו שבועז ביסמוט שאמר בזמנו שהמכתב איומים שביבי קיבל זה מהשמאל האנרכיסטי, וגם אחרי שהתברר שזה בכלל ימני שהוא חולה נפש, הוא לא תיקן את זה. וגם מירי רגב בזמנו פרסמה סרטון של מישהו בהפגנת שמאל שהוא דורך על תלית, וגם אחרי שהתברר שזה בכלל דתי חולה נפש, היא לא תיקנה. והמסקנה של זה היא שיש הרבה חולי נפש במדינה הזאת שעושים דברים מוזרים. תקשיבו, החולי נפש האלה עושים את המדינה.
יש פה שתי אפשרויות, אני חושב. כמו שאמרת, בהתחלה כולם אומרים, זה ביביסטים, זה ביביסטים, אה לא, זה הומלס ערבי, אף אחד לא מתנצל על זה. אז השאלה פה היא, או שהגענו לשלב שכולם מתעממים, כולנו תומכים בשקרים, ומתעממים בזה, מן תחרות כזאת שלא ברור את מי מנסים לשכנע.
כן.
כל אחד פשוט מנסה לצבור מספיק סיפורים יפים לצד שלו.
זה נכון.
או שאנחנו פשוט כולנו מתחרים על הקולות הצפים, שכרגע הם פשוט נשארו האנשים הכי מנותקים.
כן, אנחנו פשוט מקווים שאין להם טוויטר לקולות הצפים.
אנשים שלא שמעו אף סיפור אף פעם, והם ישמעו רק את הסיפור שלנו.
זה תחרות של מי יגיע לקול הצף ראשון עם הסיפור שלו.
כן.
טוב, עוד דברים שקרו השבוע. היה משבר בקואליציה השבוע שעבר, כי דיווחו שראש הממשלה העביר כלי נשק לרשות הפלסטינית, אז סמוטריץ' ובן גביר ומלא ימנים כעסו, אמרו, מה זה, אנחנו נותנים להם פחות פיתות, פחות שמפונים, ואתה הולך מחלק להם רובים? כל הפרויקט של השמפונים נהרס. וראש הממשלה אמר בתגובה, שקודם כל זה באשמת בנט בכלל.
כן, ברור.
ודבר שני, אלה בכלל לא כלי נשק, אלה רק רכבים שהוא העביר להם. סליחה, ביבי. רכבים זה לא כלי נשק?
כן, לא שמעת על פיגוע דריסה?
כן, מה אתה חושב שהם הולכים לעשות עם כל הרכבים האלה? לראות סרט בדרייבין? לנסוע להחזיר את סבתא הביתה על מארוחת החג? הם הולכים לעשות לנו מירי רגב.
נכון.
אתה מעביר להם רכבים?
כל הכבוד ביבי.
אתה בעד להעביר נשק לפלסטינים.
ברור, צריך לחזק את הרשות. כדי שהם ישלטו בכל המפגעים בשטחים שלהם. כן, רחלי.
הם ישלטו במפגעים.
כן, רחלי. היי, באזורים מסוימים זה באמת עובד. באזורים אחרים פחות.
כאילו, אולי ספציפית לתת להם נשק, זה לא האחריות שלנו. אנחנו יכולים לעזור להם עם, לא יודע, אוכל, טיפול רפואי, בנייה.
זאת אומרת, נשק שמישהו אחר הביא להם.
כן, כל דבר אחר, חוץ מהנשק שאיתו הם בבירור לכם להרוג אותנו מתישהו.
אתה אומר, השיטה שלנו להעברת ציוד לרשות הפלסטינית צריך להיות כמו העברת ציוד לאסירים בכלא. אתה קודם בודק שאין פצירה בפנים, אין שום דבר שיכול לגרום נזק. אתה אומר, אם זה קרית, מעביר להם. קרואסון, מעביר להם. גרזן, בוא נשאיר את זה בבוטקה בשומר והכניסה.
כן, לא יודע, זה לא נשמע לי כזה רעיון ימני, קיצוני, מופרך.
כן.
אולי שהם ידאגו לרובים שלהם בעצמם.
אבל...
מדפסות תלת מימד, יש שם דארקנט. אתם יכולים להסתדר, חבר'ה, זה לא עלינו. בוא.
אוקיי.
בוא, כל עזה הרוסה ומפוצצת, פשוט תרימו מהחורבות קרש עם מסמר. זה מספיק.
כן, כן, זה...
נכון.
גם לא יודע, אולי זה לא הדבר שהכי דחוף לכם עכשיו.
כן.
רובים ודברים כאלה.
זאת אומרת, חשמל, אוכל, היגיינה, חיים.
בואו נחזק את האנשים שלא מחפשים במי לראות.
יש אנשים שלא מחפשים במי לראות. יש אנשים טובים.
נו, אז בשביל מה אנחנו נותנים להם רובים?
כדי שיגנו עלינו בפני אנשים שרוצים לראות בנו.
איך אתה יודע, אבל למי אתה נותן?
ואז הם ימכרו את הנשק הזה לאנשים ש...
יופי.
זהו, מה הסנריו בדיוק שאתה מדמיין שקורה עם הנשק הזה? שיוצאים אלינו מחבלים, ואז ערבים אחרים יוצאים מהרובים שנתנו, והם אומרים להם, היי, הישראלים האלה נתנו לנו רובים, הם חבר'ה נחמדים. תתרחקו מהם או שנראה בכם, אנחנו אוהבים ישראלים עכשיו.
משהו כזה.
אני אוהבת את השמאלנות של בוקסי, היא מאוד חמודה.
זו המציאות, המציאות היא
שבאזורים
באזורים שבהם הרשות הפלסטינית יותר חזקה, בגלל שנתנו להם אמצעי הגנה, אז הם עוזרים לנו בפיגועים, יש ערים חזקות יחסית, מבחינת הרשות הפלסטינית, לא מבחינת הארגוני טרור שכרגע שולטים בהם.
מה זה החוזקה האמיתית? חינוך.
זה נכון.
צריך לתת להם גירים.
שלא ישנאו ישראלים ויהודים, את אומרת.
כן.
אני חושב שיש פשרה באמצע, אפשר לתת להם כלי נשק, אבל רק מהקטגוריה שבמשחקי מחשב קוראים לה מילי. מחבטים.
סכינים.
סכינים, בקבוק שבור.
אוקיי. דברים שאי אפשר מרחוק לעשות.
שטחן.
כן, בדיוק.
אוקיי.
אגרופן.
כן.
מעניין.
דברים כאלה.
אבל לא רוגטקה.
עזוב, אם הם צריכים שאנחנו נביא להם רוגטקה, אז הם באמת לא מגיע להם. חבר'ה, בר סימפסון. התארגן על רוגטקה. אנחנו צריכים סיוע מישראל בשביל זה.
הבנתי.
אבל כל השאר בסדר. ניתן לכם עלות.
אוקיי.
לום.
טוב, תיק עבירות התנועה של בן גביר נחשף. בחדשות של כאן 11 פרסמו כי לשר לביטחון לאומי הסתברו 78 הרשעות בעבירות תנועה ב-23 שנים. חבר הכנסת יצחק וסלוף מעוצמה יהודית הגן על בן גביר ואמר... זה יוצא רק 3.3 הרשעות בשנה. הוא קודם כל, הוא רצה להוכיח שיש לו מחשבות.
כן,
כן, כן.
זה היה חשוב.
רואים, אני לא צריך ליבה.
אז כאילו, אני חושבת, זה שיטה יפה להגיד, אוקיי, עשיתי ממוצע, בממוצע זה נשמע פחות גרוע. כאילו, אז מה אנחנו כועסים על הפלסטינים? אם הם מחשבים את כל הפיגועים בישראל אי פעם, יוצא 7-8 פיגועים בשנה. על זה אנחנו מתחשבנים איתם, שחררו.
גם ברוך גולדשטיין, אם פורסים את כל הערבים שהורדים, מכל החיים שלו.
נכון, זה ערבי בשנה.
כן, זה ערבי בשנה, זה כלום.
כן, הוא בן 40,
הרג 40.
כן, נכון. יגאל אמיר בכלל.
נכון.
זה יוצא כמה?
0.1 רבין לשנה, זה כלום. אני הורג יותר רבין מזה, כלום השירותים.
קיצור, המתמטיקה שוב להצלה.
וואו.
תראו, אני חייב לשאול בתור מישהו, אני אחשוף פה את סודי האפל, שאני לא נוהג, אין לי רישיון נהיגה.
כן.
לקחתי איזה 30 ומשהו שיעורי נהיגה על אוטומט, אמרתי, זה לא בשבילי.
באמת? אחרי 30 ומשהו שיעורים?
כן, לא אהבתי.
ומזה שעולה...
ככל שלמדתי יותר, הבנתי, זה לא בשבילי.
היית שיעור אחד לפני טסט ואמרת, אוקיי, אני מוותר?
אני פורש פה, אני פורש, הספיק לי.
אני אעשה לכם טובה. לא כולם צריכים להיות על הכביש. אז מנקודת המבט הזאת, אני שואל. זה באמת כזה הרבה, כי תראו, אנשים מדי פעם עושים עבירות תנועה, זה כן משהו נורמטיבי יחסית, לא?
קודם כל, מדובר על הרשעות.
זה המון עבירות תנועה.
מדובר על משהו שכאילו עבר שופט ועבר בדיקה.
זה לא כנס.
לא, זה נראה לי...
לא, חלק מזה זה כנסות.
כנסות, נקודות, אני מתפלא בכלל שיש לו רישיון.
חנה בחנייה, ולא יודעים את השאלה.
אבל יש שם הרבה, זה לא רק חניות.
ראיתי שהרבה מהעבירות היה לזה שהוא לא לובש חגורה.
בלי חגורה, הוא רוב הזמן בלי חגורה.
חצי מזה היה בלי חגורה. זה לוחץ על הבטן.
לגמרי.
לא, גם מישהו שאומר, אני מגן על עצמי. אני לא צריך את המדינה שתגן עליי, החגורה הטיפשית הזאת, השמאלנית הזאת. אני, אם אני אראה אוטו שבא להתנגש ואני מוציא אקדח יורה בו.
כן, בדיוק.
צריכים לחוגר את עצמו עם אקדח פשוט. של האקדח.
לא, גבר, גברים אמיתיים לא צריכים חגורה. הם מוצאים לעצמם את הקישקה, אנחנו גושרים אותם עם עצמם הקישקה לכיסא. אז זה כל מיני ערברות של לא חגור, דיבר בטלפון, בזמן נהיגה, לא עצר באדום, שזה חשוב.
אבל זה הכל מרגיש כמו דברים שאנשים עושים מדי פעם, פשוט את אומרת המינון. כל אחד מדבר פעם בטלפון.
בסדר, אבל אני אומרת, אם פעמיים בשנה שוטר תפס אותך עובר באדום ונתן לך על זה דוח, סימן שנסעת באדום יותר פעמים מפעמיים. זאת אומרת, אם אלה הפעמים שתפסו אותו והרשיעו אותו 78 פעם, זאת אומרת שהרבה יותר מ-78 פעמים הוא נסע בלי חגורה, דיבר בטלפון, עבר באדום.
זה מצחיק, הייתם חושבים, אוקיי, בן גביר, אם יש לו פשעים, זה בטח קשור לנגד ערבים. כי זה הדמות שלו. אבל בלי קשר, יש לו עוד צד רע שונה לחלוטין.
כן, זה לא שהוא שונא ערבים, הוא פשוט אוהב לפשוע.
כן, בדיוק.
כן, זה לא קשור לזה שהוא ימני קיצוני.
לא אכפת לו מחוקים. גם עכשיו, בתור שר המשטרה, לא אכפת לו מחוקים.
אני חייב להגיד שבהתחשב בזה, הוא מאוד טוב במה שהוא עושה. להיות כזה פושע סדרתי, ולהגיע להיות השר של המשטרה.
וגם מה שדיברנו פעם שעברה, בסופו של דבר, זה אומר שהוא לא גזעני. זאת אומרת, זה לא שיש לו משהו נגד ערבים ספציפי, הוא נגד החוקים, הכללים, הוא פשוט אדם שובב.
הוא אנרכיסט.
אני אנסח את זה בצורה יותר מדויקת לדעתי, הוא לא נגד שום דבר, הוא בעד עצמו.
כן, ומעל החוק.
ובמקרה נפגעים מזה ערבים מדי פעם, אבל זה לא שהאג'נדה שלו היא נגדם. זה מה שנקרא נזק היקפי.
לא, אבל שימי לב, לא רק ערבים נפגעים.
מדי פעם הוא דורס גם ערבי.
בתאונות דרכים הוא פוגע בלא ערבים.
אז אנחנו אומרים שזה יותר יפה. כי אנחנו בהתחלה חשבנו שהוא ספציפית רוצה להרוג ערבים. עכשיו זאת אומרת שהוא רוצה להרוג כל מי שנמצא בכביש.
כולל את עצמו.
הוא לא נגד ערבים, הוא נגד החיים.
השאלה היא, אם לא היו ערבים, אתם חושבים שאולי הוא היה יותר משקיע בפשעי התנועה שלו?
כן.
היה יותר זמן.
כן.
כלומר, הוא היה מנקז את כל האנרגיות שלו לבן אדם שנלחם במשטרת התנועה, ורק עושה GTA כל היום.
מעניין, ומטריל את משטרת התנועה.
עושה מרוצה טוקיו דריפט לא חוקיים. כן,
כן. מישהו צריך למות פה. אם זה לא ערבים, אז זה יהיה אנשים אחרים.
הולכי רגל.
הולכי רגל.
כן. חושבת, הוא היה יכול להיות ימין קיצוני נגד הולכי רגל.
כן.
אם לא
כן.
היה ערבים. והוא גם... שהיו מסיטים את כל תשומת הלב שלו.
והוא גם מגן בחוף נפש על עברייני תנועה בית המשפט. והוא יוצא נגד השוטרים ועושה להם קמפיינים
כן, לשוטרי לא. תנועה
ספציפית.
שלו.
כן, כן.
הוא חושב שהקדוש ברוך הוא נתן את ארץ ישראל למכוניות. כן. והאנשים שמתקשקשים להם ברחוב בכביש, הם סתם מפריעים.
נכון.
לכו מפה, זה גם של מכוניות.
הוא חושב שחגורות בטיחות זה, אתה יודע, הטרלול הפרוגרסיבי.
לגמרי. כן, כן.
אוקיי.
מעניין.
טוב, יש גם את ההצעת חוק החדשה של בן גביר ויריב לוין, שהם רוצים לשים מצלמות לזיהוי פנים במרחב הציבורי.
איזה יופי. הם הבטיחו אבל שזה יהיה רק במקרים מאוד ספציפיים.
אז זהו, אז בהתחלה
לא
כולם באמת אמרו...
לא כשמישהו דורס מישהו. או נוסע בחגורת בטיחות.
זה ממש לא. אל תדאגו. אז בהתחלה באמת כולם כעסו, כי זה כאילו אמרו, זה האח הגדול, זה 1984, סין הקומוניסטית, מה עם חופש לאזרח, בלה בלה בלה. אבל אתמול, בן גביר כתב בטוויטר שלו שהחוק הזה נועד להילחם במעשי הרצח במגזר הערבי.
ברור, בטח.
אז למה לא אמרת קודם? היית צריך להגיד שזה רק בשביל הערבים, זה בסדר.
איזה שאלה בכלל.
חייבים שם מסלמות.
לא, לא, לא.
צריך לזהות את הפנים שלהם, אנחנו לא מבדילים ביניהם גם ככה.
זהו, אני אומר, עכשיו צריך תכנת תוכנה שתדע להבדיל בין ערבים.
המצלמה כזה אומרת לך, מצאתי, זה מוחמד. תודה, מצלמה.
אני רק רוצה להגיד, מעצר מנהלי, פלוס משמר לאומי, פלוס מצלמה שמזהה פרצופים של אנשים בהפגנות.
כן.
שווה.
שווה, נשמע שווה. באמת שווה.
תהיתי מה התוצאה של המשוואה הזאת, אבל יפה.
בן גביר גם כתב בציוץ שלו, מי שמתנגד לחוק הזה כנראה שלא אכפת לו שנרצחים אנשים בחברה הערבית.
ברור.
טוב, אם כבר ערבים, חבר הכנסת אחמד טיבי כתב בטוויטר שלו שהפתיתים הם בכלל לא המצאה ישראלית, אלא מאכל שגנבנו מ... הפתעה, הפתעה, הפלסטינים! לטענתו, פתיתים זה בעצם מפתול פלסטיני, שזה בעצם קוסקוס.
מה, פתיתים זה קוסקוס?
אז זהו, הוא טוען שפתיתים זה בעצם מפתול, ושמפתול זה קוסקוס, שהומצא בכלל בצפון אפריקה. אז קודם כל זה אומר שהפלסטינים לא המציאו את המפתול, הם גנבו אותו מצפון אפריקה, אז סתמו את הפה, ואתם גנבתם ראשונים. ודבר שני, פתיתים זה לא קוסקוס.
נכון, פתיתים זה לא קוסקוס.
אני כאילו... טימי פשוט כנראה ראה פתיתים, אמר, אוקיי, הם עגולים וקטנים, גם קוסקוס זה קטן ועגול, זהו, סיימתי את ההבחנה שלי. והבן אדם הזה נהיה רופא, כן? כאילו, אנשים באים אליו...
זה לא סתם רופא, רופא קוסקוס.
כי אתה חושב, אנשים באים אליו ואומר, אוקיי, התחול שלכם הוא בצורת עיגול, והבטיח הזה בצורת עיגול, אז אני פשוט אשים לך הבטיח במקום תחול.
ששתי לך פתיתים.
כן, איפה האזמל שלי? כל דבר עגול אני פשוט אחליף בדבר עגול אחר. מה, אתה נורמלי?
גם המיתוג הזה של בן גוריון מלכתחילה, יאללה, למי אכפת מבן גוריון?
חבר'ה, בואו נודה שכל התחרות הזאת על מי מציא איזה מאכל קודם, זה תחרות מטומטמת.
גם ספציפית למתג את הפתיתים, עם פתיתי בן גוריון, שבן גוריון המציא את הפתיתים כשהוקמה המדינה, למי אכפת?
הוא לא המציא את הפתיתים, הוא מיתג אותם.
לגמרי.
כן, זה היה מפתול.
לא, הוא חיפש תחליף זו לאורז.
כן, נכון, נכון.
מישהו הציע לו את החרה, אז הוא אמר, יופי, זה שלי עכשיו.
כן.
אני הפתיתים.
זהו, אז הבן אדם שהמציא את הפתיתים...
תראו אותי עומד על הראש.
הוא צריך להתפקח עם בן גוריון, אבל לא טיבי.
אני לא מבין איך האיש הזה בן גוריון נהיה כזאת דמות מיתולוגית. איש שכל היום מתעסק בלעמוד על הראש, להמציא פתיתים. זה האייקון שאנחנו כל כך מגנים עליו.
כן.
פלסטינים, אולי תרגיעו עם הסרט שאנחנו גונבים לכם הכל? את האדמות שלכם גנבנו, את זה אני אתן לכם.
כן, אבל זה לא שמצאנו את המתכון על הפתיתים על הרצפה באדמות האלה.
בדיוק.
אוקיי, עכשיו גם זה שלנו.
הם עכשיו מתלהבים כל שנייה להאשים אותנו בגניבה של דברים. את לובשת צעיף עם משבצות, גנבת לנו את הכפייה. חבר'ה, אתם לא המצאתם את הריבועים על בד. אולי תאשימו את כל העולם שגנבו לכם את האלגברה? רוצים שלחזיר לכם את האלגברה, כפרות?
אני גם חייב להגיד, כל הסיפור הזה של הפתיתים, פה בארץ מתגנו את זה ספציפית. הנה, זה הפתרון לתקופת עוני קשה כשאין אורז. למה זה עדיין פה? למה אנחנו ממשיכים לאכול את התחליף העני? ולמה הערבים
מתגאים
בזה שזה שלכם?
כן, יש לכם מקלובה, חבר'ה. אתם לא צריכים את הפתיתים.
אתם לא אוהבים פתיתים? זה טעים פתיתים.
אני מעדיף אורז. יש לכם את האוכל הערבי. טוב, די, המצאתם משהו, נתתם אותו לעולם, תשחררו. אני אומרת זה לא רק לפלסטינים, אני אומרת זה לכל תרבות שמתבחינת על ניחוס תרבותי. לא צריך להגיש בקשה לפטנט כל פעם שאתם מחליטים למעוך גרגירים. הערבי כזה, או, המצאנו את החומוס. לא כפרות, היה לכם פרי, ומעכתם אותו. עושים את זה בכל העולם. במקרה לידכם היה גרגירי חומוס, אם היה לידכם מחמניות, הייתם ממציאים את הריבה, ואם היה לידכם תפוח אדמה, הייתם ממציאים את הפירה.
כן, אנשים אוכלים, חבר'ה, זה לא המצאה שלכם.
כן.
כולם אוהבים לאכול.
עכשיו רודפים אחרינו, אני המצאתי את זה, לא, אני המצאתי את זה, בסדר, אני שם קטשופ על לחם, המצאתי את זה, שטויות. אגב, רוצים להמציא משהו, פלסטינים נחמדים? אולי תמציאו לעצמכם רובים, במקום שאנחנו נצטרך כל הזמן לתת לכם רובים משלנו? אתם רוצים לרצוח אותנו, תעשו את זה עם המצאות שלכם. אלק, דוקרים אותנו עם מספריים, מה אתם, לאונרדו דה וינצ'י ממציא המספריים?
באמת, דה וינצ'י המציא את המספריים?
כן, בדקתי בויקיפדיה בשביל להגיד את זה.
באמת?
כן.
וואו. אבל את
הפתיתים הוא לא המציא.
האמת זה המצאה הרבה יותר חשובה מהמונליזה. אני לא יודעת למה מתלהבים מהמונליזה כל כך.
זה המצאה מטורפת. לא יודעת שהמציא את המספריים.
לא, כן.
גם אני הייתי יכול להמציא את המספריים.
אוקיי. אבל פתיתים?
לא, פתיתים בסדר.
אתה לוקח שני סכינים, אתה מחבר אותם, שם ידית.
כן. די אובייס. קצת עצוב שלקח להם כל כך הרבה זמן, עד שלאונרדו דה וינצ'י הגיע.
לא, כי חומוס זה לא אובייס. יש לי גרגירים, בוא נשב עליהם ויהיה מרוך.
תראי, כל אוכל חדש שהומצא כנראה הגיע אחרי שרשרת של אנשים שאכלו דברים מגילים שלא אכלו לאוכל.
כן, של ניסוי וטעייה, אתה אומר.
כן, כן.
כן, אכלו הרבה גרגירים אחרים שלא היו חומוס. כן. לפני שהם הגיעו לחומוס.
כן.
שכנראה היו פחות טעימים.
ואז מישהו השאיר את הגרגירים האלה בשמש, ואז יצא לו חומוס.
כאילו, היום כשממציאים אוכל זה רציני, נגיד נקניקיות טיבול. זה לא משהו שמצאת בטבע. זה מישהו היה צריך קודם להמציא את הטיבול, אחרי זה לחשוב איך להפוך את זה לצורה של נקניקייה.
נכון.
זה לא משהו מובן מאליו.
נכון, נכון.
המציא את הטיבול.
כן.
אתה יודע לך מה נקניקיות טיבול עשויות? מטיבול.
קודם כל, לא מבשר. זה אני יודע. אתם רואים, אז יש פה תהליך של חשיבה, זה לא סתם מצאו חיה מתה.
נכון.
אמרו, בוא נשרוף אותה ונאכל אותה.
צריך למצוא...
אולי יהיה טעים.
צריך למצוא חלבון ממשהו חדש, זה נכון, אריאן? כן. אני מסכים איתך מאוד.
כן.
זה לא כמו חומוס.
אז זה הדבר הכי מעצבן שטיבי כתב השבוע בטוויטר, לדעתי.
אוקיי, אוקיי.
אבל, אחרי טיבי גם פרסם תמונה של הרבה ילדים ערבים שמתו.
שמישהו אמר שצהל אף פעם לא הרג ילדים.
אוקיי.
בטוויטר. אז טיבי ריטווט את זה וכתב, זהו שלו, ואז הוא העלה תמונה.
הוא העלה קולאז' של ילדים ערבים מתים, שאני מניח שהוא גנב מהארץ או משהו כזה, שפרסמו בתקופת...
כן, שצהל הפציץ.
כן.
וביניהם היה גם תמונה של מישהו שנהרג מטיל של חמאס.
כן, בגלל זה אני אומר, זה היה כנראה מונטאז' של הארץ, שמסו כל הילדים שנהרגו במלחמה.
כן.
רצו לצאת מאוזנים, הכניסו גם את השניים, שלושה שלנו שמתו.
כן.
ואז האמא של הילד הזה, שהיא באמת מסכנה, ואנחנו לא רוצים לצחוק עליה בשום צורה.
לא.
אמרה, סליחה, אדון טיבי, זה לא הכל ילדים ערבים, שמת שם גם את הילד שלי.
לא רק לא ילדים ערבים, זה לא ילדים שצהל הרג. יש לי שם ילד שמת מדי החמאס.
אז טיבי חצי התנצל, חצי נזף בה על זה ש...
עשה לה גז לייטינג מטורף.
כן, אבל תראי, מה יותר גרוע, להרוג ילדים או לעשות גז לייטינג? לעשות גז לייטינג, כמה שזה לא נעים, עדיף מלהרוג ילדים. ללא ספק היא ניצחה בוויכוח, כי היא זאת שנהרג לה ילד. זה קלף מנצח.
אוטומטית היא ניצחה.
כן, אין איך להתווכח.
לא, אבל הוא קשקש איזה משהו, במקום להגיד, סליחה, טעיתי, מוחק, וגם זה הרס לו את כל הציוץ, כי במקור זה כן היה ציוץ טוב וחשוב, להזכיר לנו שבין אם אתם ימנים ומסכימים עם זה, בין אם אתם שמאלנים, צהל הרג ילדים. וזה חשוב להזכיר את זה, וזה חשוב לא להסתיר את זה.
לא, גם שוב, אם היא ספציפית לא הייתה אמא של הילד, הטיעון שלה לא היה כזה טוב, כי כאילו, אוקיי, יש לך פה 80 ילדים שמתו וילד אחד ישראלי. זה די מראה לך את חוסר הפרופורציה.
כן.
אבל בגלל שהיא ספציפית עמדת הילד, והוא לא איבד אף ילד, אלא הוא מנחס לעצמו ילדים של ערבים אחרים,
כן.
אז זה לא ממש מה להגיד. אז הוא אומר כזה, אני חושב שזה עצוב שגם ילדים כאלה מתים וגם ילדים כאלה מתים, אף ילד לא מגיע למות, פלסטיני או יהודי.
ואתה מדבר מול אמא שכולה, סיסטום את הפה שלך, תגיד וואלה, צודקת, ותמחק.
היא כאילו התייחסה בביטול לכל הילדים האחרים. אבל עשתה שם כל מיני ילדים, מי יודע מאיפה הם הגיעו, כל מיני ילדים.
כי כל הציוץ שלו בא להגיד, הנה צהל הורג ילדים. והיא אמרה, אני בעד צהל, ואתה זה שהרגת את הבן שלי.
בסדר, אבל הממוצע.
הממוצע. מה שעברנו, שנצחק וסלו.
כן, אם מחשבים את הממוצע של כל הילדים שמתו פה, זה יוצא ממש מעט יחסית.
כן, לא, אבל אני אומר, אתה לוקח את כל הילדים הערבים שמתו, פלוס הפתיתים. זה כבר יוצא...
כן, זה אנחנו יצאנו חרות, אין ספק.
ואין אם זה היה רק הילדים.
80 ילדים פלסטינים ופתיתים.
ופתיתים היינו מפרגנים להם.
אז מה שטיבי היה צריך לעשות זה להחליף את התמונה של הילד היהודי בתמונה של פתיתים.
לגמרי.
אלה כל קורבנות הסכסוך הישראלי-פלסטין. יפה. טוב, בתחילת השבוע המריא ראש הממשלה לארצות הברית כדי להיפגש עם אילון מאסק, כדי ללמוד ממנו איך להיות מגלומן מנותק שהורס מותגים מצליחים רק כדי להרים לעצמו.
כן.
קודם כל, בריאיון שלפני העלייה למטוס, ביבי אמר שהמפגינים נגדו בחול חוברים לאיראן ולאשף, שזה יצבן הרבה אנשים, באיראן ובאשף. איך, אנחנו לא איתם.
ואז הוא חזר בו. לא התכוונתי שהם חוברים אליהם ליטרלי, התכוונתי שבהפגנה מולי, הם חוברים להם פיזית. אני פשוט מת על האיש הזה, שיש לו אמירה, ואז הוא יודע איך להבהיר. הוא התכוון ליטרלי, זה לא התכוון באופן ארטילאי. הוא התכוון ליטרלי.
נעמדים לצדם.
בדיוק.
פיזית, יש הפגנה של איראן
ועכשיו,
וליד זה הפגנה של שמאלנים.
הוא ראה את זה בראש שלו.
כן, אבל מה שיפה בהבהרה הזאת שראש הממשלה הוציא, בסוף זה שהוא אמר, התכוונתי שהמפגינים ישראלים עומדים יחד עם מפגיני אשף, ואז הוא אמר, יש לקוות שהמפגינים הישראלים ייקחו לפחות כמה דקות להפגין גם נגד אלה ששוללים את זכות קיומה של מדינת ישראל. כאילו, אני מתה על ההצעה הזאת, שהמפגינים יפגינו יחד עם אשף נגד ביבי, ואז יעצרו רגע, יסתובבו 90 מעלות הצידה ויגידו, היי, גם אתן לא בסדר.
לא, גם יחליפו גדים, יחליפו את השלטים, יחליפו את כל הדברים שלהם.
יפגינו נגדם כמה דקות, ואז יסתובבו חזרה ויגידו, אוקיי, בחזרה אליך, ביבי, גם אתה לא טוב. כאילו, הפגנה דו-צדדית. ביבי, אנחנו שונאים אותך. מסתובבים הצידה, ביבי, אנחנו מעריכים אותך כמנהיג הישות הציונית הלגיטימית. מסתובבים חזרה, אבל כבן אדם אתה חרה. מסתובבים שוב, אבל כיהודי יש לך זכות היסטורית על הארץ שלנו.
כן, כן, בדיוק.
אולי אפשר להרגע לזוג של רוטציה של על מה מפגינים.
כן.
מה שאני לא מבין, זה מה הטעם בהבהרות האלה בימינו. כלומר, למי ההבהרות מכוונות? כלומר, אני מבין למה להגיד את האמירות המזעזעות.
כן.
של השמאלנים עכשיו חוברים לאיראן ואשף. בסדר, אתה מלהיט את הקהל שלך.
כן, את הבייס ספציפית.
אתה מעצבן את המתנגדים שלך, שגם ככה עצבנים, אז מה זה משנה? את מי ההבהרות האלה אמורות לרצות? מי ישמע את זה ויגיד, אוקיי, נרגעתי. השמאלנים לא רוצים את ההבהרות, אלא הם רוצים לחשוב שאמרת משהו דפוק.
כן.
זה לא שאם תגיד איזה הבהרה, אז הם יגידו, טוב,
להפך.
אתה בעצם מגניב.
להפך, זה מדליק יותר, נראה לי, את המפגינים, ברגע שהוא מציא את ההבהרה הזאת.
כן, כי אז אתה אומר, על מי אתה עובד?
כן, כן.
זה נותן חומר, אבל אני חושבת, לטיעונים של הימין, שהם יוכלו לענות כשיתיחו בהם, אבל ביבי ישבה אותנו לאשף, הם יוכלו להגיד, סליחה, הוא התכוון שעומדים לצידם פיזית. בניו יורק יש רצפה, בסן פרנסיסקו יש רצפה. עומדים על הרצפה אנשים מספר?
איפה כן, הדיון כן. הזה מתנהל אבל? איפה ימנים ושמאלנים?
בטוויטר.
בשלב הזה הם כבר מקללים אחד את השני.
כן,
לא,
כן, זה נכון, השיח
הם לא יושבים עכשיו לשכנע אחד את השני למה הוא התכוון, למה הוא זה. די, אף אחד לא מאמין בזה יותר, די. ובינתיים עורכים זמן. מחכים שהממשלה תיפול, שיהיה בחירות, שיהיה איזה התנקשות, שיהיה איזה משהו שיערבב את החפיסה.
בסופו של דבר אנשים כבר מבינים שאין משמעות לדברים שביבי אומר בעצם בפוקר.
שאף אחד אומר, מה, יש משהו שמישהו אומר שתגיד, וואו, זה גורם לי לחשוב אחרת על הכל, לחשוב ששקמה ברסלר אמרה את זה.
זהו, עכשיו האמת שכבר רוב השיח די מיצה את עצמו, כאילו אנשים די ממחזרים אותו המסרים, אז המטרה
היא... כן, יאללה, מכות כבר, יאללה, כמה אפשר...
המטרה היא פשוט רק לדבר לבייס,
אתה אומר כל מה שקורה עכשיו זה הסמולטוק המיותר לפני ההיאבקות ב-WWF, שהם זורקים קצת טרשטוק אחד לשני. יאללה, חבר'ה, אתם שעה מדברים כבר.
רחלי.
קחו את הכיסא, דפקו על הראש.
זה הפורפליי.
אז ביבי ושרה נפגשו עם אילון מאסק לביקור היסטורי, שבו הם יצאו לסיור במפעל טסלה.
וואו.
טוב, את זה גם כיתה ג' יכולה לעשות את זה בטיול שנתי.
לגמרי.
ראיתם את הוידאו שלהם במפעל? הם נוסעים ברכבת קטנה כזאת, שמסיעה אותם ברחבי המפעל, והמאבטחים של ביבי רצים אחריהם ברקל. אתה יודע, כמו בלונה פארק, שאנחנו שמים את רפי על מתקן, ואנחנו רצים לצידו כדי שלא יהיה לבד. אז זהו, בשיחה של אילון מאסק וביבי נתניהו, מאסק שאל את ביבי על הרפורמה המשפטית, וביבי אמר לו שהוא לא אהב את ההצעה שהייתה בהתחלה.
קיצונית מדי.
אז מה אתה רוצה מהחיים? החיים שלנו. זה מה שאמרנו לך. אנחנו כל הזמן אומרים לך, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב. והוא אומר, שתקו, יא אנרכיסטים. ואז הוא אומר, אתם יודעים מה? זה לא טוב. אבל הם גם דיברו על בינה מלאכותית.
יפה.
על העתיד של בינה מלאכותית. כן. ביבי אמר ש-AI עלולה להוביל למלחמות ולסוף הדמוקרטיה, אם מכונות ישלטו באנשים.
כן, כאילו... אני לא יכול לדמיין משהו שפחות מעניין את ביבי, מהשתלטות המכונות. כאילו, אדם בגילו, ושוב, עם איכשהו מתנהג, וזה ברור שזה בן אדם שיודע שיש לו... לא יודע, אדם בגילו, יש לו עוד 10, 20 שנה פה, 30 שנה הבאה, אם אתה סופר אופטימי.
הגזמת.
יחיה לנצח, מה זאת אומרת?
בן כמה הוא כבר, 70?
74.
74, הוא לא הגיע עד 100. הוא רוצה למקסם את הזמן שנשאר לו פה, לא אכפת לו מה יקרה מהמדינה אחרי זה.
כן.
אז ממש אכפת לו מהעתיד הרחוק שרובוטים יעשו פה מטריקס.
כן.
ממש מטריד אותו.
אבל גם מה הרובוטים יעשו? מה אתה דואג? כשהם יובילו לדיקטטורה, אתה אמיתי? או הרובוטים האלה והדיקטטורה שלהם, כן. הם הולכים לבטל את בגץ, רובוטים מעצבנים.
כאילו גם בוא, איזה ועידה קריטית, באת לדבר עם אילון מאסק, לוודא שהרובוטים לא... תודה ביבי.
כן, כן.
סוף סוף מישהו דואג לנו, תטפל בדברים החשובים.
גם מומחי ה-AI הגדול בעולם, בא לדבר על AI.
אנחנו לא מצליחים להשיג פה סולם, שיציל בן אדם משריפה.
לגמרי, לגמרי.
אבל הרובוטים...
כן.
אבל הוא חושב שבינה מלאכותית זה חלק מההווה של מדינת ישראל. איפה הוא רואה את זה? איפה זה משתלב, הבינה המלאכותית, בתוך אורח החיים הישראלי?
אפילו בינה אורגנית אין פה.
לגמרי.
הוא רוצה להביא בינה מלאכותית.
פה בינה מינימלית. בזמן שביבי ביקר בארצות הברית, בתוכנית התחקירים האמריקאים 60 Minutes, עשו כתבה על המחאה בישראל, ושם ראינו כמה מהפעילים של אחים לנשק. אחת הפעילות שם, טייסת קרב, הסבירה למה חשוב ללוחמים בצהל להשתתף במחאה, ואמרה, אם רוצים שטייסים יהיו מסוגלים להוריד פצצות על בתים בידיעה שאולי יש שם ילדים, הם חייבים להיות מסוגלים לסמוך על האנשים ששולחים אותם לשם. וזה...
נכון, וזה נכון מאוד, את מתכוונת
זה,
לומר?
כאילו, זה עצבן גם ימנים, גם שמאלנים, גם פלסטינים וגם יהודים, כאילו כל אחד מזווית אחרת.
שוב, מבחינתי זה הרמה שבה השיח תמיד צריך להתנהל. קודם כל לעצבן את כולם, שזה טוב. אבל גם שוב, בסוף היא פשוט אומרת משהו ריאלי. וזה כן. מה שמעצבן את כולם. כן. או לא, היא אמרה משהו אמיתי.
כן.
כן.
לפעמים, כדי להגן על המדינה...
צריך להפעיל שיקול דעת.
לפעמים יש קורבנות, אין מה לעשות. לא, ככה זה גם, במלחמות וסכסוכים.
אני גם מדי פעם, כן, יש נזק הקפי, אבל זה שווה את זה בשביל ביטחון המדינה. את זה אני יכולה להבין. להגיד, היא לא בסדר כי אנחנו בכלל לא הורגים ילדים, לעולם, אני לא מבינה, כאילו, מה אתה חושב שכל הילדים שנהרגו בעזה, כאילו, הם היו אלרגים לבוטנים?
רחלי,
אלרגים
לפצצות.
רחלי, אנחנו מוקפים במדינות אויב, בסדר? אנחנו צריכים להפגין כוח וסולידריות בפני אנשים בעולם, בטח שמדברים באנגלית.
גם זה. סבבה? קודם כל זה עניין, זה לא קשור למציאות, זה קשור ללא ללכלך כביסה מלוכלכת בחוץ. פה בינינו, אפשר לדבר על זה, ברור שאנחנו הורגים ילדים, אבא קטנה.
זה לא, אנחנו נותנים לשוברים שתיקה להיכנס לבתי ספר, זה לא צריך
להיות דברים. אבל בחוץ, מה זה, זה לא יפה.
בפנים, אנשים פה בפנים אוהבים את אופן שוברים שתיקה.
ברור, ברור.
ובנוסף, התפיסה הישראלית, שאני כמובן לא מומחה למלחמות וכאלה, אז אני לא יודע להגיד אם היא צודקת או לא, אבל אומרים שכל ילד ערבי שמת, הערבים הביאו על עצמם, למה? כי הם מתחבאים מאחורי הילדים. הם מחביאים נשק ב, לא יודע, בתי ספר ובתי חולים וכל אחר כזה. ואז מה לעשות? כדי להגיע לרעים, שאת זה אנחנו חייבים לעשות כדי להגן על עצמנו, מה לעשות? הם יורים עלינו טילים והם מוצאים עלינו מחבלים, מה לא נלחם, מה נלחם? אין מה לעשות כדי להגיע להם, צריך להרוג את הילדים. אבל הם שמו את הילדים האלה שם, לא אנחנו.
כן.
זה התפיסה הישראלית. עכשיו, זה לא מופרך. זה לא מופרך. מה אני אעשה? מה, אם היטלר היה מתחבא בתוך גן ילדים, לא את מפציצה את הגן ילדים הזה? ילדים נאצים גם.
בטח. חרות הקטנים האלה.
אני לא יודע, זה דילמה. אי אפשר כל הזמן להתחבא מאחורי ילדים, ולהגיד, אתם רוצחים ילדים.
בסדר, אבל זה לא האישו פה. אבל היא לא אמרה שזה לא בסדר להרוג ילדים. היא להפך. האחים לנשק האלה, זה לא כמו שוברים שתיקה, שהם מספרים את הסיפורי הפצצות, בקטע של זה לא בסדר, חייבים להפסיק את זה, חייבים להפסיק להפציץ, חייבים להפסיק את הכיבוש וזה. הטייסת הזאת אמרה, לא. לא צריך להפסיק את זה. סבבה לי לפוצץ ילדים.
הם שוברים שתיקה בקטע טוב.
אני רק רוצה שיהיו לי מנהיגים ששווה להפציץ ילדים בשבילם.
שאני ידע שהילדים האלה באמת מניאקים והגיע אליהם.
שאני ידע שהילדים האלה הוקרבו למען מטרה טובה. כן. היא אומרת, אני חס וחלילה לא סתם רוצה לרצוח ילדה.
אני מקווה שזה יוביל לאיזה רגע יפה בשיח הבינלאומי, שעכשיו כל מדינה תבוא ותגיד, אתם יודעים מה? גם אנחנו הורגים ילדים מדי פעם. שכן, נכון. ונגלה שמה שמחבר בינינו הרבה יותר גדול ממה שמפריד בינינו.
כן. כן,
כולנו הורגים ילדים מדי פעם,
כן,
חבר'ה.
כן.
מה את חושבת, שרוסיה לא הורגת ילדים עכשיו באוקראינה?
ברור.
אוקראינה לא הורגת עכשיו ילדים ברוסיה?
ברור. ארצות הברית לא הרגה ילדים בעיראק ואפגניסטן. כן. יאללה, שטויות.
חבר'ה. חבר'ה, ילדים זה הדבר שהכי קל להרוג, אז ברור שנהרוג אותם. מה, נהרוג מבוגרים שיכולים להרביז חזרה?
למה להרוג, חבר'ה? למה לא לחבק ילדים?
אתה בעל פדופיליה, אני רואה. אגב, שיהיה ברור, אנחנו לא צבועים, אנחנו מוכנים גם להרוג את הילד שלנו, אם זה יעזור לעם ישראל.
בוא נדבר על זה אחר כך.
לפצוע.
חתכנו לו את הזין, וזה הכי רחוק שאני הולך.
אוקיי.
אם זה לא שומר על המדינה איכשהו, אז צר לי. עשיתי כמיטב יכולתי.
חבק אותו בשמי.
אני אחבק אותו.
חברת הכנסת לימור סון הר מלך הופיעה באירוע גיוס כספים למען אמירם בן אוליאל, הרוצח של משפחת דוואבשה. הר מלך אמרה בנאומה, אני יודעת שהוא חף מפשע, אני חושבת שהוא סובל בשביל כל עם ישראל. קודם כל אין צורך. אתה יכול להוריד אותי מהרשימה של האנשים שאתה סובל בשבילם, אמירם. אני... לא בקטע.
אני רק אדייק ואומר שהבן אדם הודה בפשעיו.
אני רק אדייק ואומר שהבן אדם הודה אחרי שימוש בעינויים.
אומרים שהוא עבר עינויים, אבל עברו 36 שעות בין העינויים שהוא עבר להודעה שלו, ולכן זה בסדר, זה בו בשרי וחלבי.
כן, מותר לו לאכול ארטיק.
אז הוא חף מפשע, הוא לא שרף משפחה?
תראה.
הוא לא שרף תינוק?
לדעתי שרף.
כן.
שרף תינוק.
שרף.
יש אנשים שחושבים שלא. אוקיי, לגיטימי, יש גם אנשים שחשבו שזה דורב לו, זה מותר לחשוב אחרת בבית המשפט.
אני אגיד לכם כמה עמוק הגעתי בדיון הזה. הגעתי לזה שהוא חשף בחקירה ראיות מוכמנות, שאפילו החוקרים לא ידעו, שזה כאילו, אתה יודעת, מיד אומר, אוקיי, הוא עשה את זה, אחרת מאיפה הוא יודע. אבל הדברים שהוא ידע, אלה שטוענים בעדו, אומרים, זה דברים שהם טריוויאליים, כמו למשל שהחלון נפתח ככה ולא נפתח ככה, שהיה שם טריס כזה ולא טריס כזה. לא יודע מה, כל דברים כאלה. אני אומר, אלוהים גדול.
אנחנו לא יכולים לדעת.
תראו, שום דבר...
התינוק הזה לא שרף את עצמו, חבר'ה.
תראו, שום דבר אי אפשר לדעת, אבל אם אנחנו נתחיל ככה, על כל משפט אפשר להגיד את זה. כל משפט אני יכולה להגיד, מי יודע אם לא עשו ככה וככה שוטרים, מי יודע אם לא עשו ככה...
נכון.
בסדר, לא ניכנס. אני אומרת שזה לגיטימי לחשוב שנעשה לו עוול, קורה.
אוקיי.
לא, אבל אני אומרת, זה כמו עם הילדים הערבים המתים. אתה צריך לדעת, מדי פעם מישהו חף מפשע ייכנס לכלא, אין מה לעשות.
נכון.
אנחנו רוצים לדעת שלפחות השופטים שהם מכניסים אותו לכלא, עשו כמיטב יכולתם. שהם לא משוחדים, שהם לא זורקים זין, שהם לא מגויסים לזה צד.
היה עירור, העירור נדחה.
נכון.
אבל היא כן אומרת, כאילו, נורא הזדעזעו היום שהיא עשתה את הנאום הזה בעדו.
בצדק, כן.
ואני אומרת, אם היא הייתה מדברת בעדו בקטע של הוא רצח את המשפחה הזאת ואני מצדיעה לו, זה באמת בעייתי. היא אומרת, לדעתי, הוצאה ממנו הודעה לא נכונה, לדעתי הוא חף מפשע, אז במקרה כזה זה לא כזה מזעזע בעיניי.
הבעיה שלא מאמינים לה שזה הסיבה שהיא...
זה אין בעיה, אני בטוחה ששקרנית מגילה. אבל היא אומרת, צריך לכעוס על זה שהיא אולי וכנראה משקרת, ולא על עצם התמיכה שלה בו.
אז על הנייר, את בסדר עם כל הגיוס המונים הזה תמורת השחרור שלו?
אם הם חושבים שהוא חף מפשע, בוודאי. כמו עם רומן זדוב, אתה חושב שנעשה למישהו עוול? בסופו של דבר, בהיסטוריה היו הרבה עוולות משפטיות שנעשות
נכון.
לאנשים. אם אתה חושב שנלסון מנדלה לא צריך לשבת בכלא, או דרייפוס לא צריך לשבת בכלא, צא החוצה עם שלטים, ושיהיה מותר לך להפגין, ולגיטימי להפגין, ולגיטימי אפילו להגיע לממשלה ולהגיד את דברך
שם. רחלי, את תמיד תקני אותי בפלורליזם, אין מה לעשות. בסופו של דבר אני נתנגד ללימור סון הר מלך, ואז תגידי, אבל פלורליזם, ואז אני אגיד לך, נכון?
אני רק אגיד שאת השוות את זה לרומן זדורוב. שאני שמח שעשית את זה, כי זה מעלה שאלה מעניינת. אם אנחנו יוצאים מנקודת הנחה, שכל מי שתומך עכשיו באמירם בן אוליאל, ואומר שהוא חף מפשע ושנשא לו עוול, בעצם בסתר תומך בו גם אם הוא אשם, כלומר, אנשים עושים את זה כי הם שונאים ערבים, אז האם האנשים שטענו שרומן זדורוב אשם, בעצם לא היה להם כל כך אכפת אם הוא אשם או לא, הם פשוט שנו את העיר רדה. והם אמרו, אנחנו בצד של מי שרצח אותה.
אוי ואבוי.
אנחנו מפרגנים לו.
אתה אומר, זה הכל בסופו של דבר, יש פה אנדרטון פוליטי, בסופו של דבר, כל אחד לוקח את המחנה שלו, בעד תאיר, נגד תאיר, זה לא משנה.
מה שאריאל מפתיע שכל כך הרבה אנשים...
מה שאריאל אומר זה שאולי תאיר רדה הייתה פשוט ילדה בלתי נסבלת, זה מה שהוא מנסה להגיד פה בסאבטקסט.
כן, יכול להיות, ואנשים זהים את זה.
כן, כן.
היא לא הייתה כמו רוז פיזם.
לא, לא, לא.
הנה, אתם רואים, אף אחד לא נלחם על החפות של מרי פיזם. ושל רוני רון.
לחיתידי רוז פיזם, אולי גם אתה בלתי נסבלת, מי יודע?
כן.
אולי? אי אפשר לדעת.
אם היא הייתה ילדה נוחה.
כן.
אם היו לך ילדים, הייתם מבין בוקסי.
מספיק נוחה כדי להיכנס למזוודה.
יש ילדים.
אבל תראה איזה יפה המסע שבוקסי עושה. בהתחלה הוא לא הספיקים לשמוע את המילה מזוודה. עכשיו הוא בעצמו אומר. טוב, אחר כך לימור סון הר מלך גם שיבחה את אמירם בן אוליאל על זה שהוא לא הסתכל עליה. היא אמרה, הייתי אצל אמירם, כאילו בכלא, והצדיק הזה, הצדיק הקדוש הזה, באמת, לא רק שהוא לא מוכן, אני מביאה איתי עוד גבר שיהיה איתי באותו חדר איתו, שאני רק אעמוד מאחוריו ואסתתר. כאילו הוא לא מוכן שאני אעמוד מאחורי הגבר ואסתתר. כשהוא עובר במסדרון, אף סוהרת לא נמצאת, וזה כל כך יפה בעיניי, הקדושה הזאת והשמירה הזאת, וזה רק מספר באמת מי האיש.
צדיק.
כן. חיכה כבר שהיא תעוף משם, שיוכל לחזור לעונן. מה אתם חושבים, הבן אדם הזה עושה בבידוד כל החיים?
לא, מתי הוא ראה אישה פעם אחרונה שתעמוד מולו? זה לא עוד שנייה הוא משתגע?
כאילו לא רצה להסתכל עליה כדי שזה לא יפריע לו?
כי הוא עוד שנייה, הוא בטח משתגע מהבידוד כבר.
אני חושב שהייתי נעליו, אם הייתי... הוא אומר, וואו, האיש הזה לא ראה אישה כל כך הרבה זמן, ועדיין לא רוצה להסתכל עליי. אז יש גם שמירת נגיעה, ויש גם שמירת עיניים.
כן.
ויש גם שמירת אוזניים, כי אסור לשמוע שירת נשים.
נכון.
אשכרה.
נשמע אחלה בחור, מה אני אגיד? בן אדם שהייתי שמח לי להיות חבר איתו, יש לי הרבה נושא שיחה איתו.
נשמע כמו עוקב שלך בטוויטר.
אני אישית שורף נשים ולא מוכן להסתכל על ילדים. אז עכשיו גם נתווכח הרבה. אבל...
אתה ממש הזוג המוזר, אתה אמירם בן אוליאל. הוא אוהב לשרוף ילדים ולהסתכל, לא להסתכל על נשים. הוא לא אוהב להסתכל על ילדים ולשרוף נשים. מה הם יעשו ביחד?
לא, אני דמיין את הפרק הראשון, אתה יודע, אנחנו רוצים לצאת לאן שהוא... שבאתי יש אירוע של שריפת ילדים, הם לא, 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 לא. אני רק לשריפת נשים. לא, מה זה, אני לא יכול להסתכל אפילו.
כן.
כן.
סתירה משוגעת.
זה בעיה שעם ישראל הוא כך מפולג.
אתה ואמירם בן אוליאל מייצגים את השסע בעם, כן, אין
כבר,
ספק.
כבר אין, את יודעת, את מדורת השבט, שבה שורפים את כולם ביחד. עכשיו כל אחד עם ה... אני שורף את זה, אני שורף את זה.
כן, עם מדורות קטנות ונפרדות.
כל אחד נהיה לי מיוחד.
כן.
ועכשיו, הרגע לא חיכיתם. מי הגולשום שנקדיש להם שיר בתוכנית? והגולשום שזה חום בתחרות של וואקו, הום! נוגה הראל.
אשכנזית, אה?
נוגה הראל, נוגה הראל. חכמה ומרשימה, כמו גילה גמליאל. מוכשרת ויפה, כמו סטטיק ובנאל. אהובה על כולם, כמו וייסמן אריאל. בשורף התינוקות, כמו אמירה בן אוליאל. זהו, סיימנו להיום. אל תשכחו לעקוב אחרי עמוד הפייסבוק של וואקו, יהיו שומע תופעות ופרסים. ואם נהנתם להאזין, חבל מאוד, כי הפודקאסט הזה הוא המצאה של פלסטינים. גנבנו אותם מהפלסטינים.
נכון.
בכלל קראו לפודקאסט הזה בפתול. אז תודה רבה לאריאל וייסמן ולבוקסי ולפרט מרון העורכת. אנחנו נהיה כאן בשבוע הבא, באותה שעה, באותו מקום. יאללה, ביי.
ביי. ביי.